דף י' ד' עמוד ב', חמש שורות מלמעלה, והאוכלים שנטמעו במשקים. למעשה אנחנו כאן באמצע וכל אחד לחוד. בתוך ה-18 גזרות שגזרו, כפי שהמשנה הביאה, ואילו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גורון, בן גוריון, איך שאמרנו, שעלו לבקרו, נמנו ורבו, ספרו אותם, והתברר שרבו תלמידי בית שמאי על בית הלל, ובאותו היום גזרו 18 גזרות. אנחנו כרגע התמדדנו עם חלק מהגזרות, הבאנו משנה, אנחנו בפסקה האחרונה של הדברים. הפסקה האחרונה אומרת, האוכלים והכלים שנטמעו במשקים. והאוכלים והכלים שנטמעו במשקים, הדין שאם אוכל או כלי נטמע במשקה, הרי יש על האוכל ועל הכלי דין של שני לתומה, ולכן אם האוכל או הכלי ייגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. זה היה המשפט שנאמר במשנה, ולא בואר. אומרת עכשיו הגמרא, והאוכלים שנטמעו במשקים. שואלת הגמרא, במשקים דמי, באיזה משקים נגעו האוכלים שהתוצאה שהם פוסלים את התרומה? עוד פעם, אוכל נגע במשקה, והאוכל הזה אחרי שהוא נגע במשקה מדרבנן הוא פוסל את התרומה. אומרת הגמרא, במשקין דמי, אילי מה במשקין הבאים מחמת שרץ, דאורייתא תנינו, דכתיב וכל משקה אשר ישתה. אומרת הגמרא, בוא נצייר, אנחנו הרי רוצים להגיע לשלישי לתומה. הווה אומר, מדובר בשרץ, השרץ הוא אב התומה. נגע בשרץ משקה, המשקה ראשון לתומה. נגע האוכל במשקה, האוכל שני לתומה. נגע האוכל בתרומה, פוסל את התרומה, כי האוכל הוא שלישי לתומה. זה היה על פניו נוסח הגמרא. עוד פעם, אני מקווה, זה תחילת שיעור, אז צריך רק לחזור לראש. אנחנו מחפשים למצוא במשנה מתי יש לנו דין שאדם שלקח אוכל, שהאוכל נגע במשקה, והאוכל הזה מדרבנן פוסל את התרומה. אומרת הגמרא, אם תדבר איתי על משקה שנגע בשרץ והרי הוא ראשון לתומה, שהמשקה הזה נגע באוכל והאוכל נהיה שני לתומה, והאוכל הזה נגע עכשיו בתרומה והוא פסל את התרומה, שואלת הגמרא, זה דרבנן? זה צריך משנה שתלמד אותנו? דאורייתא תנינו. למה? כי כתוב בפסוק, וכל משקה אשר ישתה. האמת, למה? זה המקרה במשנה. איזה אוכל יש לי שהוא פוסל את התרומה? למה? האוכל נטמע מחמת משקה? כן, זה הלשון של המשנה. אומרת המשנה, והאוכלים והכלים שנטמעו במשקים, הם פוסלים את התרומה. אני לא מדבר על התרומה, אנחנו מדברים על מה שגורם לתרומה להיפסל. ממה הגורם לתרומה להיפסל נטמע? ממשקה. אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר איתי? על משקה שנטמע מחמת שרץ דאורייתא. המקור, וכל משקה אשר ישתה. למעשה הפסוק הזה לא מדבר על משקה שנגע באוכל. וכל משקה אשר ישתה מדבר על כלי חרס. דהיינו, מדאורייתא יש לנו הבדל בין כלי מתכת לכלי חרס. כלי מתכות ושותפיהם, כלי עץ וכולי, נרחיב את זה בעזרת השם או מחר או מחרתיים, אבל כלי עץ ושותפיהם, כלי מתכת, הדין הוא שהם נטמעים בין מתוכם ובין מגבם. זאת אומרת, לא אכפת לי אם התומה באה לכלי, והתומה צריכה להיות אב התומה. אז נדבר עכשיו על השרת. בין אם השרץ נכנס ונגע בתוך הכלי, כל אשר בתוכו יטמע, מחמת הכלי. בין אם השרץ הזה נגע מחוץ לכלי, כל מה שבתוך הכלי טמא, כי הכלי נהיה טמא מחמת השרץ. לא כן בכלי חרס. כלי חרס, אומרת התורה, זה מטמא רק מתוכו ולא מגבו. אם נגע שרץ בגבו, לא תימא את הכלי מתוכו. השאלה אם נטמע מה שמגבו, אבל בתוכו ודאי שלא. לעומת זאת יש חומרה בחרס שלא קיימת בכלי מתכת. חרס, אם נכנס השרץ לאווירו, לא נגע בכלי. מישהו הוריד חוט עם שרץ והניח אותו באמצע הכלי. הכלי תמה, לא רק הכלי תמה, אם עכשיו אני אקח אוכל טהור ויחזיק עם חוט בתוך הכלי חרף התמה, גם האוכל נטמע. זאת אומרת, בכלי חרף התחדש שגם אווירו מתמה. לומדים את זה מה שכתוב בפסוק בתוכו, והכוונה לאווירו. הפסוק מדבר, וכל משקה אשר ישתה, מדבר על כלי חרף, שהכלי חרף הזה היה בו שרץ. מה קרה לכלי? נהיה ראשון לטומאה. השרץ הוא אב הטומאה, נעשה את הכלי ראשון לטומאה. והמשקה שנגע בכלי, המשקה נהיה שני לטומאה. רק אנחנו באים ואומרים ולא דברים קל וחומר. אם אתה מבין שכלי שנטמע משרץ, והיום המשקה נוגע בכלי, המשקה נהיה טמא, אז אם השרץ ייגע במשקה עצמו, ודאי שהוא יהיה טמא. אז הגמרא מביאה ראיה מהפסוק לקל וחומר. מכיוון שמצאת שמשקה שנוגע בכלי שבתוכו היה השרץ הוא כבר טמא המשקה, אז אם המשקה נגע בשרץ ודאי שהוא טמא, ואם הוא יגע באוכל אז האוכל יהיה ראשון השני לתומה, ואם עכשיו זה יבוא ויגע לנו בתרומה הרי הוא פופל את התרומה, כי אמרנו בתרומה יש רק שלישי אין רביעי, אז אי אפשר לומר מטמא, כי מטמא זה אומר הוא טמא, הוא מטמא אחרים, אבל מכיוון ששני עושה רק שלישי, הרי הוא פוסל את התרומה. החלק הזה ברור, אז הגמרא במקומה שואלת, מה המשנה אומרת שיש מצב שאוכל שנטמע על ידי משקה, מדי רבנן פוסל את התרומה, אם זה במשקה שנגע בשרץ, הרי זה מדאורייתא, אלא במשקים הבאים מחמת ידיים, וגזרה משום משקים הבאים מחמת שרץ. עוד פעם? במשקים דמי, שואלת הגמרא, באיזה משקים מדובר? דמי הוא לא תמי. הביאור כזה אומרת הגמרא, אתה יודע במה מדובר? מדובר על הגזרה שדיברנו אתמול. באו רבנן וגזרו שהידיים של האדם הם שני לתומה. איזה אומר? אם בן אדם בלי נטילת ידיים הולך ונוגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. אם הוא נטל ידיים, אין לי בעיה. אם הוא לא נטל ידיים, הוא פוסל את התרומה. הציור, היד נגעה במשקה, ואז מה? אז על פניו היה צריך להיות שיד שנוגעת במשקה, המשקה הוא שלישי, ואם המשקה ייגע באוכל, האוכל הוא רביעי, ואם האוכל ייגע בתרומה, התרומה היא חמישי. אין מצב כזה. הרי אמרנו שמקסימום תרומה בתרומה ועד שלישי. האבא עושה בן, הבן עושה נכד, הנכד עושה נין וזהו. זאת אומרת, ראשון עושה שני, שני עושה שלישי, אין יותר. עכשיו מה אנחנו אומרים? שידיים שגזרו עליהם שני לתרומה, נגעו במשקה על פניו שלישי, והשלישי המשקה נגע באוכל, עשה אותו רביעי, והאוכל נגע בתרומה, אין מצב. כאן מוסיפה הגמרא ואומרת, זה גזרה משום משקין הבאים מחמת שרץ. התשובה היא, המשנה שדיברנו אתמול. כל הפוסל את התרומה, מטמא משקין להיות תחילה. כלל, כל הפוסל את התרומה, מה פוסל תרומה? שני לתרומה. כי שני עושה את התרומה השלישי, הוא לא מטמא, אלא פוסל. כל הפוסל את התרומה, אם הוא נוגע במשקין, עושה אותם תחילה ראשון לתומה. אז עכשיו היד שנגע במשקה, המשקה הוא ראשון. המשקה נגע באוכל, עשה אותו שני. האוכל נגע בתרומה, עשה אותו שלישי. פסל את התרומה. היי לכאורה, מה פתאום המצאת כזה דבר? הרי אמרנו שאין לנו דבר שרבנן גזרו בלי מקור מהתורה. אם אתה רוצה להגיד שכל הפוסל את התרומה, ואומר שני לתומה, שנוגע במשקים עושה אותו תחילה, עושה אותו ראשון לטומאה. למה? התשובה והכלל, משום משקים הבאים מחמת שרץ. כי הרי מדאורייתא, אם משקי יגע בשרץ הוא נהיה ראשון לטומאה. אז מחר בן אדם יראה משקים ויבוא לומר, כמו שלגבי ידיים המשקה הוא רק שלישי או לא מתמה בכלל, אז כנראה שגם אם משקה נוגע בשרץ זה אותו דבר. באו רבנן ואמרו, כל משקה שנוגעת בו טומאה, אז אני שם אותו כמו המשקה שנגע בשרץ, כדי שלא נבוא לידי מכשול. והרי אם משקה נגע בשרץ, השרץ הוא אב הטומאה, המשקה הוא ראשון לטומאה. אז כל הפוסל את הטומאה, דהיינו כל טומאה שישי מלטומאה ולמעלה, מטמא משקים, מה? להיות כמו משקה שנגע בשרץ, להיות תחילה, להיות ראשון לטומאה. או, שאלה טובה מאוד. בא ואומר, אם ככה, אז רגע. אז למה אתה אומר כל המטמא את המשקים, כל הפוסל את התרומה, מטמא משקים להיות תחילה? בוא נדבר על אוכל. כל המטמא את התרומה, מטמא את האוכל להיות ראשון. התשובה, מכיוון שיש הבדל מהותי בין אוכל למשקה. משקה, אם נוגע בו שרץ, הוא תמה. אוכל שנוגע בו שרץ, הוא לא תמה. מה פירוש? הרי אנחנו אמרנו שהוא מתמה, כן? בתנאי שקודם נגע בו מים, או דם, או יין, אחד מאותם שיבת המשקים, חלב, טל. ממילא, אוכל הוא פחות רגיש. מכיוון שהוא פחות רגיש, לא הייתי צריך לעשות לו גדר כל כך חזק. משקה שהוא רגיש, עשיתי תמיד את המשקים להיות תחילה. החלק הזה הרבה יותר קל להבנה. אז היה לנו פסקה במשנה. הפסקה אמרה לנו, אוכל וכלים שנגעו במשקים. אוכל נטמע על ידי משקה, משקה על ידי אוכל, זה הציור הבסיס. אבל מה פתאום שמשקה שנוגע בכלי, מטמא את הכלי? שאם הכלי הזה יבוא ויגע עכשיו באוכל, האוכל יהיה שני, ואם הוא יגע בתרומה הוא יהיה שלישי. ומה הבעיה? הרי אמרנו, שרק אב התומה יכול לתמי כלים. אין מצב שראשון מתמי כלים מדאורייתא. גם אין מצב שאוכל יהיה אב התומה. מצאנו רק מקרה אחד. נבלת עוף טהור בבית הבליה. נבלת עוף טהור בבית הבליה מתמי אדם. הוא לא מתמי כלים. הרי אין כלי שיש לו בית הבליה. זאת אומרת, אין מצב מדאורייתא שאוכל מטמא כלי. לכאורה אם ככה, אז מה הפסקה במשנה? התשובה באמת לא כתוב האוכל והכלים שנטמאו באוכלים, שנטמאו במשקים, ומשקה יש מצב שהוא מטמא כלי. מתי? כאשר יש לך משקה שבא מן הזב. התורה אומרת וכי הרוק הזב מזובו. זאת אומרת, רוק של זב, וצריך להדגיש, מה זה רוק? רוק אין הכוונה המים שנמצאים בפה, זה לא רוק. יש לנו דין למשל לגבי חליצה שהאישה צריכה לירוק בפניו. מה זה יריקה? היא צריכה לסחוב מהבטן דבר שמתכנס, מתעגל ויוצא. זה נקרא רוק. משקה הזב, זאת אומרת רוק של זב זה כמו זב. זב הוא אב התומה. הרוק שלו אב התומה. אז אם הרוק נגע בכלי, זה אב התומה שנגע בכלי. הרי הוא עושה את הכלי ראשון לתומה. למדנו מזה, כל דבר שדומה לרוק, דהיינו, מתעגל, מתאסף ויוצא, כמו מי רגליים, לאפוקי דמעת העין, דמעה בעין היא לא מתעגלת, כל דמעה יוצאת לעצמה. מי רגליים זה יוצא בבת אחת, זה קודם מתכנס ורק אז יוצא. רוק ומרגליים שווים. אומרת על זה עכשיו הגמרא, והכלים שנטמאו במשקים, כלים דהיתמו במשקים דמי, איזה משקה תימא את הכלי? אילי מה במשקים דזהב, דאורי תנינו, דכתי וכי ירוק הזב בתאור. אם אנחנו היינו כותבים את הגמרא, את הפסקה הבאה היינו מכניסים לסוגריים. מה שביה תאור תימאתי לך, זה לא מעניין אותנו. כי הפסקה הזאת אומרת, מה שביה תאור תימאתי לך, זה תומת מסע. אם התאור מחזיק דבר ביד, והזב ירק על אותו דבר, היום הטהור נושא את הרוק, וגם בתומת מסע הוא נטמע. אבל הנוגע לענייננו, אם מדובר שהכלי נטמע על ידי רוק הזב או משקי הזב, שזה אב התומה שנוגע בכלי, ואז מה? הכלי נגע באוכל, האוכל נגע בתרומה. כל זה זה דאורייתא, זה אני לא צריך ללמוד משנה. אומרת הגמרא, אלא במשקין הבאים מחמת שרץ. וגזרה, משהו משקין דזב. אומרת הגמרא, אתה יודע מה מדובר? מדובר במשקין הבאים מחמת שרץ. זאת אומרת, יש לי פה משקה שנגע בשרץ. המשקה נהיה ראשון לתומה. ראשון לתומה לא מתמא מדאורייתא כלים. באו רבנן ואמרו, שראשון לתומה יתמא כלים. למה? משום משקין דזב. הרי אמרנו, אין גזרה מדרבנן בלי בסיס מדאורייתא. כיוון שיש לנו משקה, שאם הוא נוגע בכלי הוא מתמא אותו, איזה? משקה של זב. אז אם היום יהיה פה משקה של זב, לצורך העניין מי רגליים, והמי רגליים האלה יגעו בכלי, נאמר שהכלי טהור. למה? כי אתמול ראיתי שהביאו מי רגליים שנגעו בשרץ ותיארו את הכלי. באו רבנן ואמרו, אין מצב. כל משקה שנוגע בכלי, כאשר המשקה הזה הוא ראשון לתומה, למעשה, הרי גם אם הוא נטמע משני, הוא הופך להיות ראשון, כי כל הפוזלת התרומה מטמא משקים להיות תחילה. אז משקה כזה, שנגע בשרץ, שהמשקה הוא ראשון לתומה, נגע בכלי, עשה את הכלי שני. הכלי הזה נגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה, כי התרומה נהיית שלישי לתומה. עד כאן סיימנו חלק ראשון מהגזרות שהיו באותה עלייה. כרגע יש לנו הפסקה לערך של דף. הדף שלפנינו זה לימוד היסטוריה. כרגע עצרנו. אמרנו שבדף י"ח בעזרת השם ננסה לעשות סיכום איזה גזרות נשאר לנו ביד. מכיוון שיש לנו כמה דברים שמוציאים, כמה דברים ש... זה בעזרת השם לפי שיטות הראשונים. מה הגזרה? מה? מה, י"ח גזרות? זה לא הלך ראשונה, זה בערך השמיני, התשיעי, שיטה עשירי, 11, אבל בסדר. שמה? מה הגזרה אומרת? שכל אוכל כל אוכל וכלי שנטמעו ממשקין, מפוסלים את התרומה. וזה מדרבנן, זאת אומרת, לא על משקה דאורייתא, אלא משקה שבאופן כללי מדאורייתא לא מטמא כלים, לא מטמא אוכלים, פה הוא כן יטמא. אומרת הגמרא, תלמידי שמאי יותר מתלמידי, חשוב מאוד, תלמידי שמאי יותר מתלמידי הלל. אנחנו הולכים ללמוד היסטוריה, אבל כן.
תביא לך, יש
תלמידי הלל,
לא
חשוב
שדוגמה,
שכלי, שדגע חד משמעי, לא רק התלמידים לא, גם שמאי והלל לא. זה מחלוקת בדור מאוחר יותר. האם יש סיבה לגזרה, כי הפרצה בדור גורמת שאם לא נעשה את הגדר הזה יהיה מכשלה, או לא? דור קודם לא היו זקוקים לזה, ובטח לא 10 דורות קודם, ונולד אצל תלמידי שמאי ותלמידי הלל. ואנחנו ננסה לעמוד על מה שאתה אומר. מה? ודאי. קודם כל זה לפני החורבן. פשטות. אבל גם אחרי בית שני, מבואר לא פעם אחת שהיה עדיין פרה אדומה, ושמרו תומות ותארות עד איזה שלב מסוים. אבל הרבה זמן, הרי התנאים, שזה בערך 150-200 שנה, רבי, אחרי החורבן עוד שמרו על תארה. לא רק תנאים, גם המוראים שמרו על תארה. אז יכול להיות שאנחנו מדברים 300-400 שנה אחרי החורבן, ועדיין החזיקו פרה אדומה. למה? לתרומה. לא לקודשים, אבל לתרומה החזיקו קודשים. זאת אומרת, החזישו תומה. מה לא טוב? אם משהו לא מסתדר, עוד מעט ננסה לסדר אותו. כן, לא רק אצלהם, גם אצלנו. בהלכה הולכים אחר הרוב. זה הכלל. כמעט בכל דבר פוסקים אחר הרוב. גם כשאתה פותח שולחן ערוך, זה הכרעת רוב הראשונים. והשתלב ההיגיון עם הרוב. התוצאה היא ההלכה. אומרת הגמרא, אנחנו חוזרים רגע לדין שדיברנו אתמול. אתמול אמרנו שאם בן אדם בידיים, בלי ליטול ידיים, נגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. מדוע? כי רבנן באו ואמרו הידיים של האדם הסקניות והן נוגעות במקומות המחוסים, וזה לא מתאים שבידיים מסואבות, ידיים מלוכלכות, תבוא לאכול תרומה שהיא דבר קדוש. לא בגלל שיש לך איזה סיבה מעבר לזה שהיד היא מלוכלכת. אומרת הגמרא, וידיים תלמידי שמי בילל גזור? שמי בילל גזור? שואלת הגמרא, את הגזרה הזאת של ידיים, לא תלמידי שמי ותלמידי הלל גזרו. זו גזרה שעוד גזרו הרבון, זאת אומרת שמי והלל. המקור, דתניא. יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו תומה על ארץ העמים והכלי זכוכית. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה, וגזר תומה על כלי מתכות. שמי והלל גזרו תומה על הידיים. אנחנו נחבור לכל פסקה בעצמה, אבל לא, רציתי טיפה להרוויח את הזמן. זאת אומרת, לערך, מיד עם תחילת בית שני, התחילו הזוגות בעם ישראל. זאת אומרת, סדר הדורות, היה לנו קודם את האבות, אחרי האבות באו השבטים, אחרי השבטים יש לנו 60 ריבו, דהיינו יוצאי מצרים, שהם נחשבים כפרק העומד בפני עצמו, דור המדבר. אחרי זה יש לנו את התקופה של הנביאים, והכניסה לארץ ישראל, יהושע ומעלה. אחרי הנביאים היה לנו שופטים, אחרי השופטים באו לנו מלאכים, אחרי המלאכים בא לנו תקופת הזוגות. זאת אומרת, כשפסקה הנבואה מעם ישראל, שזה היה בעצם בתחילת בית שני, למה? כי בסוף בית ראשון, תחילת בית שני, זהו מותו של מלאכי, שהיה אחרון הנביאים. זה התקופה המכונית אנשי כנסת הגדולה עם שיערי כנסת הגדולה. שיערי כנסת הגדולה זה מרדכי, שיערי כנסת הגדולה זה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא תחילת בית שני, הוא היה כהן גדול במשך 40 שנה. לאחריו יוחנן וכו'. זאת אומרת, ששמעון הצדיק, שהיה בעצם סוף אנשי כנסת הגדולה, הוא מכונה כפתיחה לזוגות. בסך הכל היו לעם ישראל 5 זוגות. כאשר הזוג הראשון, זה הזוג שנמצא פה, אומרת הברייתא, יוסי בן יועזר איש צרדה, שהיה הנשיא, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, שהיה עבד, אב בית דין, והם היו הזוג הראשון שהיו בסנהדרין בתקופת הזוגות, גזרו טומאה על ארץ העמים. הם גזרו שאדם שנכנס לארץ העמים נעשה טמא. מדוע? מכיוון שבארץ העמים יש קברי אקום. כי הגוי להפוקה מהיהודי, היהודי מחויב לציין את מקום הקבורה. הגוי לא מציין את מקום הקבורה. ומכיוון שכן, אפשר שכל פציעה שאני הולך בארץ העמים, אני דורך על רכב מן המת. ורכב מן המת מטמא כמו המת. והמת לפי רבנן מטמא בגוי, במגע, במסע ובאוהל. ואפילו לפי רב יוסי שחולק וסובר שמטמא במגע ובמסע ולא באוהל, אבל אם אתה הולך בארץ העמים הרי אתה נטמא מחמת האדמה. לא כאן המקום לדון בתומת ארץ העמים, יגיע גם בעזרת השם. מחלוקת גדולה פעם דיברנו האם הכוונה היא בגלל שדור המבול נכחדו באדמה ודור המבול כולם היו מטמאים, ודור המבול לא היה בארץ ישראל, כי הרי לפי המדרש בארץ ישראל מאיפה הביאו את העלי זית? מארץ ישראל, כי בארץ ישראל לא היה מבול. אם ככה, אז גזרו תומה על ארץ העמים, הבסיס. כמו כן גזרו תומה, מדורייתא אין תומה כזאת. גזרו, כי הרי זה לא בד האמת, ספק, גזרו תומה על ארץ העמים. ועל כלי זכוכית, כמו כן, כלי זכוכית לא מופיע לנו בתורה. בתורה אין דין של כלי זכוכית. באו רבנן וחידשו תומה לכלי זכוכית, ואנחנו נצטרך להסביר בדף ט"ז למה, ט"ו עמוד ב', למה גברו על כלי זכוכית. מה אכפת לי שלא יהיה תומה? שמעון בן שטח, שמעון בן שטח זה כבר הזוג השלישי. שמעון בן שטח היה אח של שלומציון המלכה, שהייתה נשואה לינאי המלך. אותו שמעון בן שטח שדיברנו עליו בגמרא בברכות, שאחרי שינה ירד לכל החכמים ולא היה לו מי שיברך ברכת המזון, אז אשתו אומרת לו, אם אני אביא לך אתה לא אתה, זה שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, שזה הזוג השלישי, לערך אחרי 300 שנה או 250 שנה מאז תחילת בית שני, שהרי ינאי מתייחס לחשמונאים, זאת אומרת, ינאי זה אחרי המרד של החשמונאים, תיקן כתובה לאישה. אברוש, כתובה לאישה זה שמעון בן שטח? כתובה לאישה זה דאורייתא. אדם רוצה לפת אישה, בלי כתובה הוא לא יכול להתחתן איתה. התשובה, מדאורייתא צריך לתת כתובה, מה זה אומר? זה אומר שבן אדם הלך לפת אישה, והתחייב לנומר שהוא ייתן לה 200 זוז. תרגום חופשי, 10,000 שקל, מזונות לשנה. 10,000 שקל נאמר. מה הוא היה עושה? לוקח מזומן, שם בתוך שקית, מפקיד 10,000 שקל, ולצורך כתובה. יום אחד הוא בא הביתה ונשרף העוף, אומר לגברת, קחי את הצטלה שלך, הנה השקית, הביתה. זה שמעון בן שטח רצה למנוע. כדי שלא בקלות יהיה אפשר שאדם יגרש את אשתו, הוא בא ואמר, לא שמים כסף בצד, אלא כל הנכסים ערבים לכתובתך. ממילא בא הביתה, אמר לאישה, לכי הביתה, מה לא, אין בעיה. מה, כתובה? כתובה, אני רוצה את האוטו שלך. האוטו שלי טוב, צ'ארי פה, לא נורא. בקיצור, מה הוא הרוויח? שבן אדם לא בקל יגרש את אשתו. כמו כן, אומרת הגמרא, וגזר תומה על כלי מתכות, את זה נצטרך להסביר בדף תזיין. מה פרוש? כלי מתכת זה כתוב מפורש בפסוק. אז מה שייך לדון על זה תומה? כלי מתכות אנחנו חייבים הסבר. שמי והילל, שמי והילל זה הזוג האחרון. הזוג האחרון שהם לערך 100 שנה לפני חורבן בית שני. שמי והילל אומרת הברייתא, גזרו תומה על הידיים. אז אנחנו רצינו לטעון שמי גזר תומה על הידיים? תלמידי שמי, תלמידי הילל, שזה יכול להיות 50 ו-70 ו-80 שנה אחרי. והנה בברייתא כתוב והילל ושמי. אומרת הגמרא, וחיתא אם השמי וסיעתו והילל וסיעתו, מה נאמר? תשמע, טכנית, מי עלה לאותה עלייה? שמי ותלמידיו, הלל ותלמידיו, נמנו וגמרו, עשו ספירה, והתברר ששמי וסיעתו מרובים מהלל וסיעתו. מי אמר ששמי והלל עצמם לא ישבו באותה עלייה? אומרת הגמרא, וכי תימה, שמי וסיעתו והלל וסיעתו, ואמר רב יהודה אמר שמואל, 18 דבר גזרו, וביותח נחלקו. כמה גזרות היו? 18. אז כמה מחלוקות היו ביניהם? 18. ואילו הלל ושמי לא נחלקו, אלא בג' מקומות. ואמר אבונה, בג' מחלוקות נחלקו ותו לא. וכאן אנחנו נוגעים בעוד נקודה כואבת. זאת אומרת, עד תחילת בית שני, לא היה מחלוקת בעם ישראל. שמעתם? לא היה מחלוקת. כל פרויקט השוט לא קיים. לא היה מחלוקת בעם ישראל. לא היה דבר כזה. למה? מה, הם הלכו וחטאו, חוטאים היה. היו, עבדו לבעל בבית ראשון. עבדו עבודה זרה. אז מה, הם חלקו על עם ישראל? הם התווכחו. הם לא, לא, הם לא חלקו על הלכה. מה היה הבעיה עם כוח? הוא רצה לתפוס נשיאות, משהו אחר. מחלוקת על הלכה לא היה. יש עוד דברים. כתוב שכשמשה מת נשתקחו 3,000 הלכות מישראל. וחזר עתניאל בן כנז בפלפולו. הכל אמת. מחלוקת לא הייתה בעם ישראל. ולמה? פשוט מאוד. כי הנבואה שלטה בעם ישראל. היה גילוי שכינה, אנחנו לא יכולים להבין מה זה, פעם דיברנו על זה. שהגאון מבילנה אמר שיש לו השגה באמוראים ואפילו בתנאים, אבל הוא לא יכול לדעת איך היה נראה היהודי מהארץ הפשוט בזמן הנבואה. העולם העיר את בורא עולם. טוב, ליגה אחרת, לא יודע מה זה, רק אומר תרגום. ואז בא הזוג הראשון ונולדה המחלוקת הראשונה בעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט נדבר מה הייתה המחלוקת, אבל לערך מתחילת בית שני ועד 100 שנה לפני החורבן של הבית, זאת אומרת, אתם תמיד למעלה מ-300 שנה, בסך הכל היה 3 מחלוקות בעם ישראל. לערך 250 שנה מחלוקת אחת, וב-50 שנה האחרונות הלל ושמי נחלקו ב-3 דברים, וזהו. אחרי זה באו התלמידים, כבר היה 18, באו התלמידי תלמידים, אנחנו יודעים, מעריכים ב-18, ואז רבו המחלוקות. למעט לשורה תחתונה, זה היה עם ישראל באותה עת. שואלת הגמרא, להגיד ששמאי והלל היו בעלייה, אז לא היה מחלוקות? אומרת הגמרא, וכי תימה, אתו הינו לגזרו לקלוט, ואתו תלמידיו וגזרו לפרוף. זאת אומרת, הלל ושמאי גזרו תומה על הידיים, שמה? שאם אדם נוגע בידיים בלי נטילה בתרומה, תולים. מה זה תולים? מצב המסופק. אני לא יכול להגיד שזה ודאי תמה, אז אני לא שורס. אבל אני גם חושש אולי זה תמה, ולכן אני גם לא נותן לאכול. באו התלמידים ואמרו, זה לא ספק, זה ודאי, ולכן שורפים את התרומה. אומרת הגמרא, ואמר אילפה ידיים תחילת גזרתן לשרפה, כשגזרו, גזרו מיד לשרוף. זאת אומרת שאם הלל ושמאי גזרו, אז הם גמרו, אז מי תיקן את זה? הלל ושמאי כנוסח הברייתא, או התלמידים כנוסח המשנה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה התשובה? אלא אתו הינו גזרו ולא קיבלו מניים, ואתו תלמידיו גזרו וקיבלו מניים. מי גזר? הלל ושמאי. מתי זה התחיל לפעול? תלמידי הלל ותלמידי שמאי. הגזרה הייתה של הלל ושמאי, ולא היה זה מחלוקת. הלל ושמאי פה אחד החליטו שידיים הם שני לטומאה. נו, באו לציבור, הציבור לא קנה את זה. למה? רמת הקדושה שהייתה בעם ישראל לא ראו צורך בתקנה. אצל התלמידים כבר היה מחלוקת. ההכרעה הייתה באותה עלייה שבאמת הידיים פוסלות כתלמידי בית שמאי. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? והקעתי, שלמה גזר. אומרת הגמרא, אתה מדבר איתי סוף בית שני, שמאי והלל, תלמידי שמאי ותלמידי הלל, 800 שנה לערך קודם מגזרה הגזרה. למה? כי שלמה המלך, שהוא בנה את בית ראשון, כך בית ראשון 410 שנה, תוסיף 70 שנה גלות, תוסיף לערך עוד איזה 300 ושנה, 800 שנה קודם, ומי יודע כמה קודם, אבל שלמה כבר תיקן את הדבר. מה המקור? אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה, אמר שמואל, יש לנו פסוק בקהלת, ואיזן וחיקר. שלמה המלך איזן, איזן זה מלשון אוזניים, אוזניים זה גדר, עשה סייגים לתורה על מנת שלא ייקשלו. איזה גדר הוא גדר? ושעה שתיקן שלמה עירובין. עירובין פירושו של דבר שאדם שמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, אם אין עירוב הוא לא יכול להוציא. למה? הרי רשות היחיד מותר לטלטל. התשובה, כי אם אני אתיר לך להוציא לשכן שלך, אז אתה תבין שגם לשכן המשותף הגדול רשות הרבים גם תוציא. הוא עשה גדר, תיקן עירובין. ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. עוד אמרה בת קול, חכם בני ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר. אומנם אנחנו בגמרא בברכות למדנו שאת הפסוק הזה אמר דוד המלך, והוא אמר את זה כנגד מפיבושת רבו, ששלמה ענה תירוצים למפיבושת כל מה שהוא סתר דברי דוד. אבל פשטות זה יצא בת קול, אומרת פה הגמרא, דהיינו מי תיקן את התקנה של נטילת ידיים? שלמה. שואלת הגמרא, אז אני כבר בכלל לא מבין, בשלמה קודם לא ידעתי אם הלל ושמאי או תלמידי הלל? אמרנו לא, זה שני דורות שונים. היה תקנה ולא קיבלו, גזרו וקיבלו. אבל שלמה, עונה הגמרא, כן, אתה שלמה גזר לקודשים ואתו הינו וגזו אף לתרומה. שלמה גזר שצריך נטילת ידיים למה? לבשר קודשים, שקודשים חמור כל כך צריך נטילה, תרומה לא הייתה צריכה. באו הלל ושמאי וגזרו גם על התרומה, אבל לא קיבלו מהם. באו תלמידי שמאי, גזרו וקיבלו מהם. אומרת הגמרא גופה, למדנו עכשיו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, י"ח גזרו ובי"ח נחלקו. הסברנו לפי רש"י שהם קודם נחלקו ב-18 דבר, ואחרי זה הם גזרו עליהם גזרות. מעניין מאוד, ובעזרת השם אם נזכור בלא נדר, כשנסיים דף י"ח, הרשב"א והרמב"ם במקום אומרים שהיה פה ככה, 18 דברים שהסכימו הלל ושמאי, דהיינו התלמידים, בית הלל, 18 דברים גזרו בית שמאי והכריעו כשיטתם, 18 דברים נחלקו ולא היה בהם הכרעה, והכל בפרק ראשון של שבת, והוא סופר אחד לאחד. הוא מתחיל מהמשנה הראשונה, 8 רשויות, בזה הוא תולה שבו, ובעזרת השם אם יתאפשר אז. לענייננו, אומרת הגמרא, והתניא הושבו. אתה אומר נחלקו, ובברייתא כתוב שהם השתברו ביניהם. אומרת הגמרא, בו ביום נחלקו ולמחר הושבו. שבאו לעלייה היה ויכוח, בית הלל אומרים מותר, בית שמאי אומרים לאסור, וגברו בית שמאי והכריעו לאסור. למחרת קיבלו תלמידי הלל את הכרעת הדין והשתברו איתם וקיבלו את הגזרות. אומרת הגמרא גופה, למדנו עוד, אמר אבונה בגימל מקומות נחלקו מי? שמאי והלל. ועכשיו הגמרא מבארת מה זה אותם גימל מחלוקות של שמאי והלל. מחלוקת ראשונה, שמאי אומר מקו חלה, והלל אומר מקביים, והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייב בחלה, מי שהגדילו עמידות אמרו חמשת רבעים קמח חייבים בחלה. רב יוסי אומר היי פטורין, היי ועוד חייבים, נקודה. זוהי המחלוקת הראשונה. מה כתוב פה? המעיין בדברי רש"י יראה את החשבון שאנחנו נאמר, אבל אנחנו נשתדל במקום לדבר בביצים וזה קצת יהיה יותר קשה לקבל, נדבר בשיעור יותר גדול בלוגין. זאת אומרת, ראשית מה מחלוקת הלל ושמאי, ואנחנו נדבר על פסיקת ההלכה. המחלוקת הייתה כמה עיסה צריך בשביל להתחייב בהפרשת חלה. זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים עיסה שהאישה תוכל לברך על זה, על הפרשת חלה, ותהיה חייבת בהפרשת חלה מדאורייתא. הלל אומרים שני קבים, שמאי אומרים קו אחד. באו חכמים והכריעו כמה? קו ומחצה, כך כתוב פה בפנינו. שמאי אומר מקו, הלל אומר מקביים, והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייב בחלה. עכשיו ננסה להבין מה כתוב פה. אז קודם כל נדבר על המידות נפח שיש בפנינו, קו וקביים. זאת אומרת, הגודל הראשון שעליו מדובר זו ביצה. ביצה לערך ביצה מספר 2. ביצה של תרנגול, גודל בינוני. אפשר לדעת, לימים גם על זה נחלקו, האם זה ביצה עם הקליפה, בלי הקליפה, אבל אנחנו מדברים בבסיס. ביצה, ביצה בינונית. הביצה הזאת, כאשר יש 6 ביצים, זה נקרא לוג. כאשר יש 4 לוגים, קיבלנו קו. כאשר יש 6 קבים, קיבלנו שאה. כאשר יש 3 שאים, קיבלנו איפה. חוץ מזה, עוד מעט נדבר על מידה המכונה הין. הין זה חצי שאה. אבל את ההין נעזוב. אומר הרבינו בחיה בספר שמות פרק ט"ז, אתה רוצה לזכור את מה שאמרנו? איך תזכור את זה? אז מה אני עושה לך? אף כלב גודו. למה? כי אז כנראה הפסוק היה שגור בפיהם. אמרנו שהיום אפשר להגיד אף כלב, אף תשעה לב, זה ג'ודו, היינו אך. אבל מה המסר? א' זה איפה, סמך זה שאה. כמה שאה נכנס בתוך איפה? ג'ודו, גודו, דהיינו ג', ג' זה 3. 3 שאים שווה איפה. אחרי זה יש לנו קו. 6 קבים שווים שאה, זה עבב. אחרי זה יש לנו לוג, דלד. 4 לוגים שווים לקו, ובב, 6 ביצים שווים ללוג. זה הסימן למידות הנפח. כן, כן, כן. עכשיו, זה הבקור, זה הרבינו בחיי. השאר זה כבר תוספות. ננסה להבין, רבינו בחיי נמצא בפרק ט"ז, פסוק למדבב, ספר שמות. עכשיו ננסה להבין מה אומרים פה חכמים. אז בואו נחשוב ביחד. באים חכמים ואומרים, תראה, כתוב בפסוק, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה להשם. עוד פעם, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה להשם. הווה אומר, שכשיש לך את העיסה, תן ממנה הפרשת חלה. על איזה עיסה מדובר? דור המדבר. דור המדבר ממה עשה עיסה? מהעומר. היה לו מן. המן הזה כמה היה? עומר לגולגולת. כמה זה עומר לגולגולת? אומר הפסוק, עשירית האיפה. אז אם אנחנו יודעים ש3 שאים זה איפה, ו6 קבים זה שאה, 3 כפול 6, 18, אז כמה עשירית האיפה? 1.8. תסתכל עוד פעם בפנים. כתוב פה ככה, והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייב בחלה. אז קו וחצי הוא קו נקודה 8. אנחנו יצא לנו עשירית היפה קו נקודה 8. כאן צריך להוסיף. שלוש פעמים חכמים שינו את המידות. פעמיים, דהיינו שלוש מצבי מידות היה בעם ישראל. עוד פעם, רק שלא יהיה טעות. אנחנו מדברים על נפח. הכמות נשארה אותה כמות. הליטר נשאר אותו ליטר. השאלה כמה נפח נותן הליטר. כן, אני אומר, כמה הנפח נשאר אותו, הנפח השתנה. לא הכמות. הכמות נשארה תמיד אותו דבר. כמה נפח מביא לכמות. לכן אמרתי, ליטר נשאר ליטר. השאלה כמה מיליגרם נמצא בליטר. זאת אומרת, היה לנו מידה מדברית. במדבר, כמה זה שווה עשירית האיפה? 1.8 לוג. באו לירושלים וזה המשנה. המשנה זה מידות חכמים, מה שנקרא מידה ירושלמית. באו והוסיפו שישית מלגבר, שהרי זה חמישית מלגב, שישית מלגב, שזה חמישית מלבר. זאת אומרת, ניקח לדוגמה את השלם, 100. אם אני רוצה להוסיף שישית מבחוץ למאה, כמה זה? 20. ה-20% הוא החומש מלבר, שהוא השישית מלבר. חומש מלגב, מבפנים זה חמישית, מבחוץ זה שישית. לא משנה, אותו 20, בפנים זה חמישית, מבחוץ זה השישית. לענייננו, אם אני אומר שהוסיפו על המידה 20%, הווה אומר, קח 1.8 ותמצא לי כמה הוא ב-20% במידת הנפח פחות. זאת אומרת, הרי גדלה כביכול המידה, הנפח נהיה קטן יותר. זאת אומרת, 1.2, ה-20% כפול 1.5, קיבלת 1.8. הווה אומר שבמידה ירושלמית, מה שקראנו 1.8 לוג, זה 1.5 לוג. לימים הגיעו לציפורי, ובציפורי שוב חזרו ועשו שישית מלגב, שזה חומש מלבר, עוד 20%. זה ממשיכה המשנה ואומרת, מי שהגדילו המידות, שבציפורי הוסיפו עוד 20%, אמרו 5/4 כמח. רבע זה 0.25, 5/4, 1.25, 1.25 כפול 1.2, 1.5. הווה אומר שאחרי שהוסיפו 20%, מידת הלוג נהיה 1.25 לוג, שווה לאותו מידה מדברית של 1.8 לוג. אם ככה, אילו חייבים בחלה? רבי יוסי אומר, היי פטורים, היי זה עוד חייבים. רבי יוסי אומר, זה לא היה בדיוק מידה מדברית מכוונת, אלא צריך להוסיף 1/20 לאותה כמות. אז תכפיל את הכמות שלך, היי, 5/4 זה מידה מצומצמת, זה עוד לא חייב בחלה. היי, ועוד 1/20 זה מתחייב בחלה. הנוגע לענייננו, מחלוקת ראשונה שמאי והלל, בכמה צריך הפרשת חלה, קו או קבאי? מחלוקת שנייה, שמאי אומר, ואידך, הלל אומר, מלוא הין, מים שאובים פוסלים את המקווה, שחייב אדם לומר בלשון רבו. אומרת הגמרא, תראה, יש דין שאם מקווה יש בו 40 סאה מים, אתה יכול להוסיף לו טון מים שאובים, אין בעיה. אבל אם המקווה אין לו עדיין 40 סאה, יש גבול כמה מים שאובים אפשר להכניס. הלל אומר, מלוא הין, הין זה 12 לוג, חצי סאה. 12 לוג מים אתה יכול להכניס שאובים, יותר מ-12 הלך המקווה. למה? שחייב אדם לומר בלשון רבו. מסביר רשי, מה זה? מה זה המשפט הזה? אומר רשי, תראה, למה הוא מדבר במידת אין? אין זה מידה בתורה. חצי האין יהיה לפר, ושלישית האין לעין, ורביעית האין לכבד. זה שמענו בתורה. בחזל יש לוגים, קבים. למה הוא לא מדבר בלשון? תדע למה? כי הוא שמע משמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו רבותיו, אז הוא משתמש בשפה שלהם. מעניין מאוד בחצי מילה הרמב״ם פה. הרמב״ם אומר שהבעיה של הגמרא הייתה, למה כתוב כמלוא הין? למה לא כתוב כמלוא לוג? מתי אומרים מלוא הין? הין זה 12 לוג, אני יודע. זה מידה מלאה, זה לא חצי מידה. אלא מה? שמעיה ואבטליון היו גרים. ושמעיה ואבטליון לא שלטו בשפה. וההי והאלף שלהם היו קרובים. ואם היית אומר כי דבריהם היה לשון ככה. הלל אומר, אין מים שאובים פוסלים את המקווה, כי ככה אמר שמעיה ואבטליון. בא הלל ואומר כמלואין, למה? אי אפשר לקרוא מלואין, אז כנראה מה זה הין, ממילא הוא חייב אדם לומר בלשון רבו, כדי שלא תצא תקלה תחת רבו. בכל אופן, שמאי באים ואומרים, תשעה קבין. שמאי באים ואומרים, תשמע, המידה הגדולה ביותר שמצאנו למקווה זה תשעה קבין. אגב, קב תכפיל בארבע ללוג, זה 36 לוגים. למה? כי בא שמאי ואומר, למדנו בתקנת עזרה שהוא חייב תבילה לבעל קרי, והוא אמר, או תטבול במקווה או תשפוך על עצמך תשעה קבין. תשעה קבין זה כבר מקווה בפני עצמה. אז אם נכנס תשעה קבין שאובים לתוך מקווה, פוסל את המקווה. והחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה. עד שבאו בית גרדים משאר האשפה בירושלים, והידו משום שמעיה ואבטליון, ששלושה לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה. וקיימו חכמים את דבריהם, וזה נפסק להלכה. אבל אם שימורים לב, כתוב פה משפטים שלא נוגעים אלינו. עד שבאו שני גרדים, מה זה גרדי? גרדי זה אורג. מאיפה הוא היה גר? בשאר האשפות. מאוד מעניין אותי. מאוד מעניין אותי המקצוע שלו, ועוד יותר מעניין אותי איפה הוא היה גר. מה זה נוגע לדין? אומר רש"י, במסכת עדויות מפרש למה הוא זכר שם אומנותם ושם מקומם, לומר שלא הנה אדם עצמו מבית המדרש, שאין לך אדם שהאומנות שלו פחותה מגרדי. למה? אנחנו לא ניכנס עכשיו, אבל למה? שאין מעמידים ממנו לא כהן גדול ולא מלך, כמעט כמו עבדים במצרים. ואין שער בירושלים פחות משער האשפות. מה זה? הבוץ של הזבל. והכריעו באותם כל חכמי ישראל. הם ישבו בבית המדרש, והם הכריעו את מי? את שמאי והלל. הם הביאו עדות מהרבה, משמעיה ואבטליון. זה המחלוקת השנייה. המחלוקת שלישית, דיברנו על זה, המשנה הראשונה במסכת נידה. אומרת הגמרא, שמאי אומר כל אנשים דיין שעתן, אישה שרואה דם, מהרגע שהיא רואה אז מתחיל אדם לתמי תרומה. והילל אומר מפקידה לפקידה ואפילו לימים הרבה, אם היא בדקה את עצמה לפני שבוע, מלפני שבוע זה מתמי. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא מעט מעט, ממעט על ידי מפקידה לפקידה 24 שעות. אבל אם היא בדקה את עצמה בתוך 24 שעות אז זה גם פחות, ומפקידה לפקידה אפילו שבוע, אבל ממעט על ידי מעט לעט, מקסימום 24 שעות. נקודה. שלוש מחלוקות הלל ושמאי. עוד פעם, מחלוקת ראשונה, שיעור הפרשת חלה. מחלוקת שנייה, מה פוסל את המקווה. מחלוקת שלישית, לגבי מראה. אומרת הגמרא ותולייתא אין עוד מחלוקת, והאיכא, הלל אומר לסמוך ושמאי אומר שלא לסמוך. יש לנו מחלוקת נוספת, שתי דקות ונסיים. מחלוקת נוספת, הלל ושמאי נחלקו. יש לנו דין מחלוקת קודמת, האם מביאים נדרים ונדבות ביום טוב. נדר ונדבה אפשר להביא ביום טוב, מחלוקת תנאים. לפי מי שאומר אפשר להביא נדר ונדבה, יש לנו בעיה. ביום טוב, בקורבן יחיד כל השנה, צריך לסמוך את הידיים על הבהמה, וסמכו ידיהם על ראש. עכשיו אסור להשתמש בבהמה ביום טוב, גזרה דרבנן, שמא יתלוש ענף. ברגע שהוא סומך את הידיים על הבהמה, הוא משתמש בבהמה, אם לא היה נופל. באים שמאי ואומרים אי אפשר לסמוך ביום טוב. מה תעשה? תסמוך בערב יום טוב, וביום טוב תקריב את הקורבן. באים הלל ואומרים תכף לסמיכה שחיטה, תסמוך ותשחוט. למי שאומר שביום טוב לא מביאים נדרים ונדבות, והרי קורבן ציבור אין בו סמיכה, נצטרך להגיד את זה או בשלמי חגיגה או בעולת ראייה שזה קורבן יחיד. הנה מחלוקת שמאי והלל. אומרת הגמרא, אתה יודע למה אני לא סופר? כי כאמר אבונה איך דלקה פלוקתא דרבתיו בעדיו. זו הייתה המחלוקת הראשונה, מעוד מיופי בן יואב איש צרדה ומיופי בן יוחנן איש ירושלים. ומחלוקת שקדמה לשמאי והלל אני לא סופר. אז אם אנחנו רוצים לדעת מהי המחלוקת הראשונה שקמה בעם ישראל, המחלוקת הראשונה בהלכה, האם סומכים ביום טוב ואין סומכים ביום טוב. מסיימת הזמרה, אבל יש עוד דבר. לפני זה לא הביאו. לא היה מחלוקת, זה בדיוק היה הבעיה. שהיה חורבן הבית, והיה גלות 70 שנה ולא זכו מה עשו בבית ראשון. זה הוליד את המחלוקת. אומרת הגמרא, ואיכא הבוצר לגת, אדם שבוצר ענבים. דיברנו, אז אנחנו עכשיו לא נרחיב עם הזמן, יש דין שכדי שאוכל יקבל טומאה צריך הכשר. אם אתה רוצה שענב יקבל טומאה, הוא צריך הכשר. מה קורה אם יצא מיץ מתוך הענב על הענב? הבוצר לגת. אם הוא בצר לצימוקים, הוא לא רוצה את המשקה. ואמרנו שצריך בחיותן, לרצונו. אבל מה קורה אם הוא בצר לגת? הוא מאוד רוצה את הענבים, אבל יותר רוצה את המיץ של הענבים. הלל אומרים שזה לא מכשיר, שמאי אומרים שזה מכשיר. למה? שמאי אומרים שאנחנו גוזרים, הרי בדרך כלל איך בוצרים ענבים? לוקחים סלסלה, דאב, לוקחים סלסלה של נצרים, מכניסים את הענבים ומביאים לגת. אם עכשיו יטפטף מיץ מענבים, לאן זה הולך? או על הבגדים או על הרצפה. מי מעוניין במיץ הזה? אומרים שמאי, אבל אם הוא ייקח כלי מזופת, כלי אטום, הוא יהיה מעוניין במיץ, אז ממילא זה כבר נקרא עכשיו. על זה הלל חוקים. מחלוקת הלל ושמאי, אומרת הגמרא, זה לא מחלוקת. אתה יודע למה? בר מן הדעים, דעה כאן קשתי, הלל לשמאי עוד נלמד, הלל שתק וקיבל דברי שמאי, אז זה לא מחלוקת. הלל קיבל את דעתם. אמנם זה היה יום קשה לישראל, עוד נראה, אבל הלל קיבל את דעתם. כמה מחלוקות נשאר לנו מבחינה היסטורית? 3 מחלוקות בין הלל לשמאי. טוב, בעזרת השם מחר, אנחנו נעשה קרוב לדף וחצי.